ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף מם דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 13 שורות מלמעלה, ובה ציטוט מהמשנה, דיבור המתחיל מהמשנה, מי שהיה נשוי שתי נשים ומת, ביאתה או חליצתה של אחת מהן פותרת צרתה. כלומר, צריכים לעשות פעולה אחת או ייבום או חליצה עם אחת מן האלמנות, והשנייה הצרה פטורה ויכולה להתחתן עם אחד מן השוק. אתם יכולים לראות מיד בגמרות שלנו, הש"ס עוזר, הגמרות המסומנות, פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו הצעות חילופיות לדין המשנה, שמי שמשאיר שתי יבמות מיימים או חוצין לאחת ודיו. אז מה הם ההצעות החילופיות? אז אנחנו יכולים לראות בהתחלה הוא נייבם לתרוויו, ובהמשך ונחלוץ לתרוויו, ואחר כך הגמרא תציע הוא נייבם לחדה ונחלוץ לחדה. ויש עוד הצעה שהודגש גם עם פס כפול, מבליטים את המילה ואימה. עכשיו הגמרא, הוא נייבם לתרוויו, בניגוד למה שהמשנה אומרת שעושים פעולה עם אחת ולשנייה כלום, כאן מציעים שיהיה לו היוון יכולת להתחתן עם שתיהן. אז הגמרא דוחה, אמר רב חייא בר אבא, רבי יוחנן המכה, אשר לא יבנה את בית אחיו. זה הפסוק בעניין ייבום, והגמרא דורשת בית אחיו, כוונה בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים. אולי נציין במאמר מוסגר מימרה שנמצא במסכת גיטין וגם כמדומני במסכת שבת, שהרב אומר מעולם לא קראתי לאשתי אשתי אלא לאשתי ביתי. האישה היא עיקר הבית, ומתאים הביטוי בית כשמדובר באישה. אז זה מה שראינו כאן, בית אחד הוא בונה, הוא לוקח רק אחת מאה יבמות ולא שתיים. הצעה אחרת, ונחלוץ לתרוויו, אולי זה מה שצריכים לעשות, חליצה עם שתיהן. אמר מזוט רבר טובי המקרא, בית חלוץ ענר, בית אחד הוא חולץ ואין חולץ שני בתים. ונייבם לחדה ונחלוץ לחדה. אמר קרא, אם לא יחפוץ החפץ יבם. הפסוק מתארת את ההחלטה מצד היבם שלא חפץ לבנות את בית אחיו, אבל אם הוא חפץ אז הוא מייבם. ויש מכאן כלל, כל העולה ליבום עולה לחליצה, כל שאין עולה ליבום, ניקח לדוגמה השנייה, היא לא עולה ליבום, כי דרשנו מקודם בית אחד הוא בונה ולא בונה שני בתים, אז השנייה היא בגדר אינה עולה ליבום, אין עולה לחליצה, ולכן אחרי שהוא מייבם אחד, השנייה פתורה מכלום, לא ייבום ולא חליצה. ועוד, למה לא אומרים מייבם לחדה ונחלוץ לחדה? שלא יאמרו בית מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ. הגמרא שואלת, ויאמרו, מה הבעיה? הגמרא עונה, אי דמייבם ועד החליץ הכי נמי. נכון, אין בכך כלום, לא קרה כלום נכון, לא חייב מעיקר הדין לייבם ואחר כך לחלוץ, אבל אם הוא עשה כך לא קרה כלום. אלא דילמה, אם אנחנו מאפשרים או אומרים שמייבם לחדה ונחלוץ לחדה, מה שיכול להיות דילמה חליץ והדה מייבם, אולי הוא יחלוץ ובכך הוא לא בנה בית אחיו ואחר כך מייבם, והאיבום הזה הוא בעייתי, וקם לי בלא ייבנה. אחרי שבשלב הראשון הוא כבר חלץ, זהו, אחרי שהוא חלץ יש איסור שנקרא שוב לא יבנה. ואימה, עוד הצעה. כי איקה חדה, כשיש אלמנה אחת, תתקיים מצוות איבום. כי איקה תרתי, לא תתקיים מצוות איבום. אולי זה הדין. יש קטע שבסוגריים, הגמרא אחרי הסוגריים מביאה שגם אם יש שתי יבמות יש מצוות איבום, ואחרי הסוגריים אתם יכולים להיות יבמתו יבמתו ריבה. התורה מרבה אפשרות למצוות איבום גם אם מדובר בשתי יבמות. בתוך הסוגריים כתבנו בשוליים שיש ניסיון לתת מקור מסברה שבתרתי קיימת מצוות איבום, אבל סברה זו נדחתה, לכן אנחנו נזקקים לגזירת הכתוב כמו שראינו אחרי הסוגריים. עכשיו הסוגריים, שאלנו שאולי אם יש שתי יבמות אין מצוות ייבום. הגמרא מגיבה, אם כן, אם תגיד כך, צרת ערווה דאסר רחמנה, למה לי? למה לומר שצרת ערווה אסורה? כלומר, היה לך הווה מינה שאפשר לייבם אותה כמה שמלן שלו, אבל אם אתה אומר שאין בכלל מצוות ייבום בשתי יבמות, מה זה צרת ערווה? זה מקרה שהיה אח ראובן, נגיד ראובן ושמעון, וראובן התחתן עם בת שמעון ויש לראובן עוד אישה, אז בפועל כשמת ראובן הוא משאיר שתי יבמות. אז אם אתה אומר שאין בכלל מצוות ייבום, אז לא היה צורך לאסור צרת ערווה כמו בדוגמה שלנו. ואנחנו נקרא את זה עוד פעם, אם כן, אם תגיד שבשתי יבמות אין בכלל מצוות איבום, צרת ערווה דרס רמן, למה לי? השתה שתיים בעלמה אמרת לאו בני חליצה ואיבום. הנהו, אם שתי נשים רגילות לא קשורות זו לזו חוץ מזה שהן צרות, אתה אומר שאין מצוות איבום או חליצה צרת ערווה מבעיה, אז פשוט שלא יהיה בכלל מצוות איבום. אם אחת מהנשים היא ערווה, הגמרא אבל דוחה את ההוכחה הזאת. למה לא יצטרך? אפילו אם תגיד שבשתי יבמות אין מצוות איבום, עדיין אני אצטרך פטור מיוחד בעניין צרת ערווה. ולמה? סלקה דייתא חמינא, ערווה, אם למשל ראובן התחתן עם בת שמעון, אברי קיימה, היא מחוץ לתמונה לגמרי. כשמת ראובן אין סיכוי ואין הווה מינא ששמעון התחתן איתה עם ביתו, אז היא כאילו עומדת בחוץ. ואז כמה יבמות יש? רק אחת, ותתייבם צרתה, והיה הווה מינה שהיא הצרה כשרה ליבום, כמה שמלן דאסירה. אז לכן יש צורך ללימוד מיוחד לאסור צרת ערווה, בזמן שזה לא משקף על מה דין שתי יבמות באופן רגיל, ללא עניין של צרת ערווה. אז מניין לנו לדעת שאם יש שתי יבמות שבכל זאת קיים מצוות איבום, אלא יבמתו יבמתו ריבה. התורה מרבה, נקרא זה מכוח גזירת הכתוב, שגם אם מדובר בשתי יבמות יש מצוות איבום, איבום כמובן או חליצה. הייתה אחת כשרה, וראינו במשנה שאם אדם מת וישיר שתי נשים, אחת כשרה לכהונה ואחת פסולה לכהונה. למה היא פסולה לכהונה? כי אותו אדם שמת עכשיו התחתן עם גרושה, גרושה פסולה לכהונה, והאדם מת ללא בנים. ואז אם אחת כשרה, אז איתה תעשה איבום, ואם אחת פסולה, אז איתה תעשה חליצה. אמר רב יוסף, כאן שנה רבי, על בסיס המשנה הזאת, רבי לימד את הדבר הבא: לא ישפוך אדם מי בורו, ואחרים צריכים להם. וזה היה המשל, ושוב פעם, הנמשל הוא, נכון, לך לא משנה, יש, אתה יבם, שתי נשים, מבחינתך תוכל, אם אתה בוחר לחלוץ, תחלוץ למי שאני רוצה. אבל אם תחלוץ לאלמנה שהיא קשרה לכהונה, אז אתה מפסיד אותה מאחרים, שמכאן ולבא, מאחר שהיא חלוצה, היא לא תוכל להתחתן עם כהן. וזה חבל, שאתה מגביל את האישה הזאת בעתיד מלהתחתן עם כהן אם היא הייתה רוצה. אז לכן רבי מלמד את המשל שלא ישפוך אדם מי בורו. נכון, לך זה לא משנה, כי אתה מוכן לשפוך את מי בורו, אבל מה? ואחרים צריכים להם. אז אני חוזר עוד פעם, ואותה אישה שכעת כשרה לכהונה, אם אתה בתור יבם תחלוץ לה, אז אתה פוסל אותה בזמן שהיה לך אפשרות לעשות חליצה עם הגרושה שהיא בלב הכי פסולה לכהונה. אתה לא פוגע בה, אתה לא מוריד ממנה אפשרות לכהונה, כי היא כבר בתור גרושה אסורה לכהונה. המשנה, המחסיר גרושתו, והמשנה וגם בגמר נראה את הביטוי הזה כמה פעמים, צריכים להגיד שזה ביטוי מקוצר, אבל הכוונה היא אדם שגירש את אשתו והיא התחתן עם גבר שני כדת וכדין, והיא כלומר ניסית לשני, והשני הזה או מת או גירש אותה, והבעל המקורי מחזיר אותה. זה הכוונה, מחזיר גרושתו מי שניסית לאחר, זה הכוונה. אז זה מציאות אחת. שתיים, והנושא חלוצתו, יבם שחלץ לאשת אחיו והוא נושא אותה, והנושא קרובת חלוצתו, אדם חלץ לאמנת אחיו ויש לה אחות למשל, והוא נושא, היבם נושא את אחות זאת שהוא חלץ לה. שלוש דוגמאות ראינו עכשיו. יוציא, הגבר צריך לגרש אותם, להיפרד מהם, והוולד ממזר, דברי רבי עקיבא. אמרתי, מגרש, לאו דווקא, הכוונה יוציא להיפרד מהם. זה שיטת רבי עקיבא, שומר והוולד ממזר, כי הוא סובר, רבי עקיבא סובר, שיש ממזר מחייבי לוין. הרשימה הזאת שלמדנו הם בעצם איסורי לאו. הם לא איסור קראת, אבל אסורות מכוח לא תעשה. לפי רבי עקיבא, הנושא את אישה שהיא באיסור לב, התוצאה מבחינת ילודה, מבחינת הולדות, הם ממזרים. והחכמים אומרים אין הולד ממזר. לפי שיטת חכמים אין ממזרות מאיסור לב, צריכים להגיע למשל לאיסור קרית, רק אז אפשר לדבר על ממזרות. ומודים, החכמים מודים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר. רש"י כותב, קרובת גרושתו לגרושתו כאשתו, ואחותה או אמה חייבי כריתות נינו לגבי. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו בירור דקטני בשם רבי עקיבא במשנה, הנושא קרובת חלוצתו, יוציא והולד ממזר. אנחנו נתחיל את הגמרא, וסבר רבי עקיבא, אנחנו שואלים בתמיהה, הנושא קרובת חלוצתו, הולד ממזר, כלומר אדם חלץ ליבמה, לאלמנת אחיו, והוא נושא את אחותה. אתה אומר, אנחנו שואלים בשיטת רבי עקיבא שהולד ממזר, ואמר ריש לקיש, כאן שנה רבי, אחות גרושה מדברי תורה, אחות חלוצה, שזה הנושא שלנו, מדברי סופרים, זה סך הכל איסור דרבנן. אז הגמרא עונה, תני קרובת גרושתו. במקום דוגמה שלישית שראינו בגמרא, נושא קרובת חלוצתו הולד ממזר, תגיד בשם רבי עקיבא הנושא קרובת גרושתו. אדם גירש אישה והוא אחר כך מתחתן עם אחותה, זה איסור דאורייתא. והוולד ממזר, זה אנחנו יכולים להבין. אומר הגמרא, הכי נמי מסתברא, שצריכים לגרוס במשנה הנושא קרובת גרושתו. לשים לב לסימונים. צורת הבית שאתם רואים מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, הבית יהיה עבורנו מעקב, יש למעלה ועוד כמה שורות הוא מתהפך, וכן על זה הדרך ועוד למשך כמה שורות. עם השפיץ למעלה, ניסיונות לומר שיש בסיס לשנות הגרסה להיות קרובת גרושתו. והגמרא תציע דחיות. אם נעקוב אחרי הסימונים, הסימון האחרון יהיה עם צורת בית שפיץ למטה. כלומר, מה שאנחנו אומרים עכשיו, החינמי מסתברא, שיש לגרוס קרובת גרושתו, הגמרא תדחה את זה. ואם אנחנו נדחה את זה, אנחנו חוזרים לגרוס הנושא קרובת חלוצתו, ואז נשאל את השאלה שוב פעם, אבל זה יסוד רבנן. אז הגמרא יביא בסוף העמוד מקור מן התורה ללמד על קרובת חלוצתו, וממילא גם זה יכול להביא לידי ממזרות. אנחנו נתחיל את המסע ומתן בגמרא. החינמי מסתברא, אמרנו שיש לגרוס בדברי רבי עקיבא קרובת גרושתו, דקטני סיפה, ומודים בנושא קרובת גרושתו שהולד ממזר. עכשיו, מי זה מודים? החכמים מודים. אנחנו מודים למי? מודים לרבי עקיבא. היא אמרת בשלמה עירי שבראש הנושא היה קרובת גרושתו, היינו דקטני, ומודים. חכמים מודים לנקודה אחת שהופיעה בראש, ובחכמים במשנה כתוב מפורש הנושא כבד גרושתו, אז כנראה זה מוזכר ליל ברשע, ולכן יש לשנות את הגרסה הנושא כבד גרושתו. אלא היא אמרת לו אי ריבה, שזה לא היה נושא ברשע, מי ומודים. מה מקום המילה מודים בקשר לקרובת גרושתו אם זה לא מוזכר ברשע? הגמרה עונה, ודילמה הקמה שמלן, שבאמת לא מוזכר קרובת גרושתו ברשע, אז מה משמעות המילה מודים? הדבר הבא, שהרבנן, למרות שהם חולקים על רבי עקיבא בעניין חייבי לבין, שאין ממזרות מחייבי לבין, כמה שלן יש ממזר מחייבי קריטות, אז הם מודים למצב הזה של חייבי קריטות, שאנחנו נסכים איתך רבי עקיבא שמזה יש ממזרות. שורת רמה הקטנילה לכמן, אבל זה מיותר, כי זה מובא לכמן במקור בהמשך המסכת, איזו ממזר כל שער בשר שהוא בלא יבוא דברי רבי עקיבא, כלומר בלא תעשה. רבי שמעון התימני אומר כל שחייבים עליו כרת בידי שמיים והלכה כדבריו. אז התופעה או התופעה של ממזרות מחייבי כריתות זה מוזכר לכמן, אז לכן להגיד שהרשע כאן לא התייחס לקרובת גרושתו, אלא בא ללמד שהחכמים מודים בעניין חייבי קריטות שיש ממזרות, זה לא נראה, כי זה קטני ללקמן. הגמרא מגיבה ודילמה קסתים לאנתנה כרבי שמעון התימני, אולי תפקיד משנתנו זה להיות לשמש כסתם משנה בעניין חייבי קריטות שרק מהם יוצא ונוצר ממזרות, כמו רבי שמעון התימני. הגמרא אומרת שאם זה תפקיד המשנה, אם כן ליתני שער חייבי קריטות, למה בחכמים כאן כתוב קובעת גרושתו, למה לי? למה דווקא זאת מוזכרת? אם כפי מה שרצית לומר מקודם, שזה רק מייצג חייבי קריטות, אז היה אפשר לבחור חיוב קריטות אחרת. אלא שמה מינה, איירי בא. מזה שהחכמים נוקטים דווקא בדוגמה הזאת, שהם מודים בנושא קובעת גרושתו, כנראה שהרשע דיבר בו, וזה מה שרצינו לומר, שיש לגרוס ברשע קובעת גרושתו. אבל הגמרא דוחה, ודילמה לעולם לא איירי בא, הרשע לא הזכיר קובעת גרושתו, אז אם כן, אז למה לא להזכיר שאר חייבי קריטות? ואיידי דתנה מחזיר גרושתו ונושא חלוצתו וקובעת חלוצתו, תני נמי קובעת גרושתו. זו הסיבה שהחכמים השתמשו או הזכירו את הדוגמה הזאת, כי היא משתלבת עם הדוגמאות שהוזכרו כבר ברשע. אז אם אנחנו הגענו לנקודה הזאת, מה יוצא? שלפי רבי עקיבא הנושא קובעת חלוצתו הוולד ממזר, אלא קובעת חלוצתו לרבי עקיבא הווי ממזר, כאילו הנושא קובעת חלוצתו הוולד שיוולד הוא ממזר. אז מה המקור לזה? כי עד עכשיו אנחנו תחת הרושם שזה רק דרבנן. אמר רבי חייא בר אבא אמר יוחנן, היינו תמיד רבי עקיבא, דיאמר קרא, בית חלוץ הנעל. זה מה שכתוב בתורה. הכתוב קראו ביתו. אז כמו שהזכרנו מוקדם יותר, אם אתה מתייחס לחלוצה כבית, זאת אומרת, החלוצה היא כמו אשתו, ומילא הקרובה היא איסור ערווה, כמו אחות אשתו, אחות חלוצתו, ולכן הוולד ממזר. הגענו לסימון חדש, צורת כתר, ובשוליים אתם יכולים לראות שתי לשונות ברב יוסף. אז אחד כאן, ובעמוד ב' אנחנו נראה בשורות הרחבות, הגמרא באמצע השורה אומרת, אלא אי איתמר הכי איתמר, זה עם פס מפותל, כדרכנו להגיש את ה... את המעבר מלשון ראשון ללשון שני, ורב יוסף מופיע שם גם בצורת כתר מספר 2. יש עוד סימון, צורת המשולש, סדרה של מימות בעניין יוחסין שמתחילים בהכל מודים. הגמרא תברר מן הכל מודים. מי זה הכל מודים? הגמרא, אמר רב יוסף, וגם נציין שאנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה שממשיכה בערך 6 שורות מלמעלה בעמוד ב', ואחר כך אתם כבר יכולים לראות דחייה ארוכה. אז הנקודה, אמר רב יוסף, אמר רב שמעון בר רבי, הכל מודים במחזיר גרושתו, כלומר מי שניסית, שניסית לגבר אחר והבעל הראשון מחזיר אותה אחר כך, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שהוולד פגום לכהונה. אני נלמד יחד איתכם רש"י, אבל מראש נציין שיש ראשונים שלומדים אחרת. רש"י כותב שהוולד פגום, ואם ילדה בת, מי שיחזיר גושתו וילדה בת, פסולה לכהונה כחללה, כמו אדם כהן שנושא גרושה, הבת שנולד שתיוולד מזה היא חללה, היא פסולה לכהונה. אז גם כאן מי שמחזיר גושתו, הבת תהיה פגום לכהונה. מן הכל מודים. תשובה, שמעון התימני, דאף אגב דאמר שמעון התימני, אין ממזר מחייבי לוין, נהי דממזר לא הווי פגום מיה הווי מקר וחומר מאלמנה. אז זה הכוונה שהכל מודים, גם שמעון התימני שבאיסורי לאו הוא חולק על רבי עקיבא שראינו שאומר יש לה ממזרות מחייבי לוין, שמעון התימני אומר שלא, ומחזיר גושתו מי שניסית אינה חייבת קראת, אבל יש לאו בזיווג הזה, התוצאה הוולד פגום. ואיך הוא הגיע לכך? מקל וחומר מאלמנה, וגמר כאן מפרטת. ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שווה בכל? ידוע שכהן גדול אסור, בניגוד לכהן אדיוט, הוא אסור לקחת אלמנה כאישה. אז האיסור מוגדר כאיסור שאין שווה בכל, הוא איסור שנוגע רק לכהן גדול, והתוצאה בנה פגום. זו מחסיר גושתו שניסית, זה איסור לכל עם ישראל שאיסור שווה בכל. כל גבר שמגרש אשתו, אם היא בינתיים מתחתנת עם מישהו אחר, אותו גבר ראשון, לא משנה, כהן, לוי, ישראל, כולם אסורים לקחת אותה בחזרה. זו שאיסורה שווה בכל אינו דין שבנה פגום. אז אנחנו מוכיחים מכוח הקו וחומר הזה שיש לו להגדיר הבן של מחזיר גושתו משנית בנה פגום. תשימו לב עכשיו, יש דחייה ארוכה. בתוך הדחייה הזאת גם יש מספרים. ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו נרחיב בתוך הקדמה לגמרא. 1 עד 3. על ידי שלושה טיעונים. הגמרא מנסה לדחות את רב יוסף שאמר שקל וחומר הוא שבלד פגום. בהמשך הגמרא תדחה טיעונים מספרים 3 ו-2, זה הסדר שיופיע בגמרא, אבל הטענה הראשונה יישאר. וזה יגרום לגמרא להביא לשנה שנייה של רב יוסף. מקודם ראינו רב יוסף אומר שהכל מודים במחזיר גרושתו שבלד פגום וכהונה, אבל מכוח הדבר הראשון שאנחנו מביאים פה לדחות אותו, זה יכריח אותנו להגיע ללשנה שנייה של רב יוסף. עכשיו הדחייה. בינתיים רק נחזור על הנקודה שהמחזיר גושתו מי שניסית הוולד פגום לכהונה. אבל אומר הגמרא עיקר למפרח, מה לאלמנה אם אתה עושה קל וחומר מאלמנה, אבל אפשר לפרוח את זה שכן היא עצמה מתחללת. האלמנה לפני שהיא ניסית לכהן גדול היא מותרת לכהונה בכלל לכהן הדיוט. כעת שהיא התחתנה עם כהן גדול היא נפסלת מכך, וזה רמה נגיד חמורה יותר ממחזיר גושתו מי שניסית, כי היא לא מתחללת בזיווג הזה כשהוא מחזיר אותה, היא כבר פסולה לכהונה משעה שהיא התגרשה בהתחלה. זה שהוא מחזיר אותה משניסית זה פחות חמור ביחס למה שקורה אצל האלמנה לכהן גדול. אז זה הכוונה בביטוי הזה, איקה למפרח מה לאמנה שכן היא עצמה מתחללת. לכן אנחנו יכולים להבין שבנה פגום לכהונה. ועוד במחזיר גושתו כתוב היא תועבה כתיב, ואפשר לדייק מזה, ואין בניה תועבים, כאילו לא קרה כלום לבן, אז הבן קשה לכהונה. ועוד תניה, המחזיר גושתו והנושא חלוצתו והנושא קובעת חלוצתו. אנחנו רואים פה קטע שבסוגריים, אנחנו רוצים לדלג על הקטע הזה, ומה רואים אחר כך? והחכמים אומרים יש לו בקידושים, הוא צריכה ממנו גט, והיא הובלדה כשר. כשאנחנו התייחסנו למחזיר גושתו, החכמים אומרים ולד כשר. למען לאו לכהונה, וזה בניגוד לדבריו של רב יוסף. אנחנו דילגנו קטע, נחזור על זה עכשיו. היה רשימה של עבירות. רבי עקיבא אומר אין לו בקידושים. רבי עקיבא הוא בדע שאין קידושים תופסים בחייבי לוין, והדוגמאות שנרשמו כאן, שלושת הדוגמאות, הם איסורי לאו. ואינה, וממילא אם אין קידושים תופסים, ואינה צריכה ממנו גט, כדי ש בזמן שהם נפרדים זהו, לא היה קידושים מראש, אז לכן אין צריך לגט להתיר דבר שלא היה קיים מראש. והיא פסולה, ובלדה פסול, היא פסולה לכהונה משום זונה, זה נקראת זונה מן התורה, והבלד הוא פסול, הוא ממזר, וכופין אותו להוציא, הוא צריך להיפרד ממנה. וחכמים אומרים יש לו בקידושים, מי שמחזיר גושתו מי שניסית הקידושים תופסים, ואם הוא רוצה לגרש אותה עכשיו, הוא צריכה ממנו גט, והיא כשרה, וולדה כשר. למען, אמרנו שהוולד כשר למי? לאו, לכהונה. אז מכאן, הקושיה או הדחייה לשיטת רב יוסף. לא. מה שכתוב, לדעת כשר זה לא לכהונה, כי הוא פסול לכהונה. לקהל הוא כשר להתחתן עם, עם ישראלי, עם לוי, כשר לקהל. לא, לא כמו ממזר שפסול לקהל, ממזר לא יכול להתחתן עם ישראל מיוחס. זה כן. אי-הכי, אם אתה מפרש שהמילה כשר הוא כשר לקהל, מה שכתוב פה במקור היא כשרה, זאת אומרת המחזיר קושתו למשל, היא כשרה למען, היא למה לקהל, פשיטה משום דזניה, בגלל שהיא עברה איזו איסור, נקרא לזה זנות, ביעה אסורה, אפסלה לקהל, זה יכול לפסול אותה לקהל? ודאי שלא. אלא לאו, מה שכתוב פה, יקשרה, אלא לאו, לכהונה. ומדהי לכהונה, ולדה נמי לכהונה. וזה לא כמו רב יוסף. במאמר מוסגר נציין שמה שכתוב כאן ומדהי לכהונה ולדה נמי לכהונה. מה זאת אומרת מדהי שיקשרה לכהונה? הרי מדובר פה בגרושה, מחזיר גושתו, אז תוספות דיבור המתחיל הקשר מציין הקשרה לקונה במובן הזה שהיא קשרה לאכול בתרומה. אז כמו שהיא לא נפסלה מענייני כהונה, גם מה שכתוב ולדה כשר, כוונה כשר לקונה, וזה לא כמו רב יוסף. הגמרא מגיבה, מידי עירייה, הכדאיתא והכדאיתא. כלומר, מי אומר שבגלל ש כשמדובר בא שזה ללא ספק לכהונה, זה בהכרח משקף גם על הוולד? לא, היא קשרה לענייני כהונה, זה נכון, אבל כשמדובר בוולד, וולד קשה לקהל אבל פגום לכהונה, זה כפי דבריו של רב יוסף. הכי נמי מסתברא, שיש ללמוד את המשנה בסגנון כזה, הכדאיתא והכדאיתא. דקטני רישא, בדברי רבי עקיבא כתוב, היא פסולה וולדה פסול, היא פסולה למען, היא למה לקהל, משום דזניה איפסלה לה לקהל, כמו שתמנו מקודם, אלא לאו לכהונה. ובלדה פסול, עכשיו כשמדובר בה אנחנו אומרים בדברי רבי עקיבא היא פסולה, הכוונה לכהונה. ובלדה פסול למען, היא למה לכהונה, לקהל כשר. האמר רבי עקיבא, הוולד ממזר, אלא פשיטה מה שכתוב פסול אצל רבי עקיבא, כוונה לקהל. עכשיו, מה אמרנו לגבי האישה? שהיא פסולה, אבל אמרנו לגבי הכהונה. מה אנחנו אומרים לגבי פסול, פסול הוולד? זה לקהל. ומדרישא הכדאיתא והכדאיתא, סיפא נמי, הכדאיתא והכדאיתא. אז, ומה שכתוב, וולדה כשר, כוונה לקהל, אבל פסול לכהונה, וכמו רב יוסף. זה בשורות האחרונות, כלומר מתחילת הבית הפוך, משפיץ למטה. גם אם תשימו לב, הוספנו את המילה שלוש, את המספר שלוש, זה מקביל ל לטענות מקודם, מספר 3, וכאן אנחנו נתייחס למספר 2. והיא תועבה. אנחנו רצינו לפרוח למעלה נגד רב יוסף לומר ולדרוש היא תועבה ואין בניה תועבים. כך רצינו בדחייה לדרוש שאין בניה תועבים, כלומר הבן שמחזיק גושתו הוא כשר, הוא דלא כמו רב יוסף. אבל כאן אנחנו נגיב לזה. והיא תועבה נמי, היא תועבה ואין צרתה תועבה, אבל הבנים תועבים כמו שאמר רב יוסף. מה הכוונה פה היא תועבה ואין צרתה תועבה? כלומר צרתה של אותה גושה שהוחסרה עם הבעל שהחזיק גושתו משנשאת, אם הוא ימות בלי בנים, הצרה, האישה השנייה של אותו גבר, היא קשרה ליבום. אז היא תועבה ואין צרתה תועבה, אבל בניה תועבים כמו רב יוסף. אז אנחנו בשורות האחרונות הראינו שהדחיות מספר 3 ומספר 2 אינם דחיות לשיט לעמדת רב יוסף, אלא אלמנה קשיא. ראינו שהלימוד מאלמנה רצינו לעשות קל וחומר, ודחינו את הקל וחומר הזה, והדחייה הזאת נשארת. אלא אלמנה קשיא. מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת? לכן אפשר לומר על כהן גדול שנשא אלמנה שגם הבן פגום לכהונה. מה שכן, במחזיר גרושתו, שזה ההחסרה לא גרם לה להיפסל לכהונה, ולכן אין ולדה פגום לכהונה, ודלו כרב יוסף. אז מכוח הנקודה הזאת אנחנו נגיד דחינו את שיטת רב יוסף, מכוח מה שניסו להוכיח עמדתו מאלמנה, וזה נדחה, ואנחנו לא רואים פתרון. אלא, וזה לכן, זה מביא אותנו למשנה שנייה בדברי רב יוסף. אלא אי אתמר, אחי אתמר. אמר רב יוסף, אמר רבי שמעון ברבי, הכל מודים, בבא על חייבי קריטות, שבלד פגום. מן הכל מודים? רבי יהושע, דיאף אגב, דיאמר רבי יהושע, אין ממזר מחייבי קריטות, נהי דממזר לא הווה פגום מיה הווה. והסברנו מוקדם יותר שההגדרה הזאת של פגום זה קשור לכהונה, פגום לכהונה, לא ממזר אבל פגום כן. והביטוי הכל מודים הוא אמור לכלול את רבי יהושע, על בסיס מה אומרים שהוולד פגום לכהונה, מקל וחומר מאלמנה. ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שווה בכל? מה זה איסור קל יחסי, כי לא נוגע לכולם, ובכל זאת בנה פגום. זו שאיסורה שווה בכל, כמו שהסברנו מקודם, מחזיק גושתו משנישא לאסורה, ללא הבדל בין אם מדבר בכהן או לוי או ישראל, אינו דין שבנה פגום. וכי תימא, אולי תגידו שאתה לא יכול לעשות קו החומר כזה, מה לאמנה שכן היא עצמה מתחללת? החנמי, כיוון שבעלה אנחנו מדברים פה באיסור קרית. מאחר שהגבר בא עליה שהיא עשו עליו איסור קרית, עשאה זונה, וזונה היא באמת פסולה לכולה. אז כמו שהאלמנה נפסלה לכהונה, גם בזה שבעל חייבי כרת נפסלה לכהונה. וממילא אפשר להגיע למסקנה שהבעל חייבי כיתות, לפי רבי יהושע, בנה פגום לכהונה. עד כאן שיעורנו להיום.